זבחים דף ח, מתחילים בעזרת השם דף ז עמוד ב, בנקודתיים למטה. חטאת מנהלן. במשנה למדנו שכל הקורבנות שמקריבים אותם שלא לשמם, בדיעבד כשרים. חוץ משתי קורבנות, אחד מהם קורבן חטאת. קורבן חטאת, אם מקריבים אותו שלא לשמה, פסול. נשאלת השאלה, מאיפה בכלל לומדים שקורבן חטאת צריך שיהיה לשמה? אחרי שאנחנו נלמד שקורבן חטאת חייבים לשמה, מי אמר שאם יקריבו שלא לשמה, זה יהיה פסול? עכשיו, צריך לדעת, שלא לשמה מתחלק לשתי חלקים. יש לשם קודש, דהיינו קורבן חטאת, לשם חטאת ולא לשם עולה, שלמים וכדומה, ויש לשם בעלים. ראובן הקדיש את הקורבן חטאת, לא לשחוט את זה לשם שמעון. כל אחד מהם, בין שינוי קודש, בין שינוי בעלים, צריך שזה יהיה בכל ארבע עבודות. יש הרי ארבע עבודות של דם. יש שחיטת הקורבן, קבלת הדם, הולכת הדם למזבח וזריקתו על גבי המזבח. בכל אחד מארבע העבודות האלה צריך ללמוד מה המקור שצריך שזה יהיה לשמה, וגם שאם זה היה שלא לשמה זה פסול. אומרת הגמרא, חטאת מנהלן דכתיב ושחט אותה לחטאת. לומדים מזה שכתוב שהשחיטה צריכה להיות לשם חטאת, שחייבים להקריב אותה, השחיטה צריכה להיות לשמה, השחיטה. שתי שחיטה לשם חטאת, שואלת הגמרא אשכחן שחיטה. באמת מצאנו מקור לזה שהשחיטה של הקורבן חטאת צריך שיהיה לכתחילה לשמה. אבל קבלה מנהלן, מאיפה לומדים שגם הקבלת הדם בתוך כלי צריך שיהיה לשמה לשם חטאת. לכתיב ולקח הכהן מדם החטאת, לקיחה זה מלשון קבלה, שהוא לוקח את הדם ומקבל את הדם. גם זה צריך להיות מדם החטאת לשם חטאת, שתהי קבלה לשם חטאת, הקבלה גם צריכה להיות לשם חטאת. ברגע שיש לנו לימוד לקבלת הדם, רש"י אומר שהולכת הדם לומדים ממילא. למה? כי כל דיני הולכת הדם לומדים מקבלת הדם. מצוין. מה נשאר לנו? זריקה. מאיפה לומדים? זריקת הדם. זו השאלה הבאה של הגמרא. והשכחן שחיטה וקבלה. זריקה מנהלן. מאיפה נלמד שזריקת הדם צריך לעשות לשמה, לשם חטאת? דאמר קרא וכיפר. כפרה זה בדם. כי הדם הוא בנפש יכפר. הכפרה היא על ידי אדם, זריקת אדם. אם כן, כיפר זה העניין של זריקת אדם. וכיפר עליו הכהן מחטאתו, שהכפרה צריכה להיות לשם חטאת, שתהיה כפרה לשם חטאת. טוב, ואת הגמרא מצוין, אשכחן שינוי קודש. מצאנו באמת מקור לכל ארבע העבודות שצריכים להיות לשמה לשם חטאת, ולא לשנות את הקודש, לא לשנות מקדושת חטאת, לשחוט את הקורבן לשם עולה או לשם קורבן אחר. אבל שינוי בעלים מנהלן, מאיפה נלמד שצריך שיעשה שחיטת קורבן חטאת לשם ראובן שהקדיש את הקורבן ולא לשם מישהו אחר? מאיפה לומדים ששינוי בעלים עשו? תרץ את הגמרא, אמר קרא עליו, כתוב וכיפר עליו בזריקת הדם. אם כן, לומדים מכאן שהזריקה חייב להיות לשם הבעלים. עליו ולא על חברו. שואלת הגמרא, טוב. השכחן למצווה, למדנו שזריקת הדם חייב שיעשה לשם הבעלים למצווה, לכתחילה, אבל אם זה לא היה לשם הבעלים שזה פסול, מה המקור לזה? לעכב מנהלן, תרץ את הגמרא, כדאמר רב הונא בריד רב יהושע לגבי חטאת נזיר, חטאת חטאתו, זה שכתוב ו במילה חטאת זה מיותר וזה בא לרבות, אותו דבר גם כאן, הכנה מחטאת חטאתו, זה שלא כתוב חטאת, אלא כתוב חטאתו עם וו בסוף, זה ריבוי וזה בא לרבות, שזה חייב להיות לשמה, דיינו לשם הבעלים, ואם זה לא היה לשם הבעלים, זה יהיה פסול. למה? כי יש שתי מקורות שצריך שהחטאת תהיה לשם הבעלים. גם מזה שכתוב עליו ולא על חברו, וגם חטאתו, הוו, בא לרבות. כשיש שתי ריבועים, הכלל הוא שזה בא לתת תוקף ולהגיד שזה מעכב, ואם זה לא היה לשם בעליו, אז הקורבן יהיה פסול. טוב, אומרת הגמרא אם ככה, למה יש לנו מקור עד עכשיו? שינוי קודש לכל ארבע עבודות, כן? שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. לעומת זאת שינוי בעלים יש לנו רק בזריקה. עכשיו, שזה מעכב, יש לנו מקור רק בשינוי בעלים ובזריקה. שואלת הגמרא, השכחן מצווה בשינוי קודש. זה שבשינוי קודש יש מצווה לכתחילה לשחוט לשמה, בכל ארבע עבודות מצאנו מקור. זריקה בשינוי בעלים בין למצווה בין לעכב. גם לגבי זריקה שצריך להיות לשמה ושלא יהיה לשם בעלים אחרים, למדנו שהזריקת הדם חייבים להיות לשמה, ואם זה לא היה לשמה זה פסול. זה למדנו מקור גם שזה צריך להיות לכתחילה לשמה, וגם בדיעבד אם זה לא היה לשמה זה פסול. מה נשאר לנו? נשאר לנו לימוד בשינוי קודש שזה מעכב, ושינוי בעלים בשלוש עבודות שבכלל צריך לכתחילה שיהיה לשמה, ושזה מעכב שאם זה לא היה לשמה זה פסול. לעכב בכל העבודות בשינוי קודש, ובשאר עבודות בשינוי בעלים, בין למצווה, בין לעכב מנהלן, מאיפה נלמד מקור לדברים שנשארו לנו, שלעכב בשינוי קודש, ולכתחילה ולעכב בשאר העבודות בשינוי בעלים, מאיפה נלמד מקור לזה? אמר רבי יונה, עתיה מחטאת נזיר, לומדים את זה מחטאת נזיר, ששם לכאורה לא היו צריכים ללמוד מיוחד לומר שצריך שזה יעשה לשמה, כי מה שונה חטאת נזיר מחטאת אחרת? אם שם כתוב שצריך להיות לשמה, לומדים את זה, בגלל ששם זה מיותר, לחטאת רגילה. ככה הכלל הוא שברגע שפסוק מיותר במקום אחד, לומדים אותו למקום אחר. אז אם כן, ברגע שהוא כתוב בחטאת רגילה, אז אם כן, זה יבוא ללמד את כל סוגי החטאות. אומרת הגמרא, מה כתוב בחטאת נזיר? דכתיב, והקריב הכהן לפני השם, ועשה את חטאתו ואת עולתו. ועשה את חטאתו, לומדים, שצריך שיעשה את חטאתו לשמה. כל העשיות של קורבן חטאת צריכים לעשות לשם חטאת. שיהיו כל עשיותיו לשם חטאת. אם ככה, יש לנו פה שתי לימודים, כי הרי גם בחטאת רגילה היה לנו לימוד שקורבן חטאת צריך לעשות לשמה, ולא לשם קורבן אחר. ובחטאת נזיר, פעם שנייה כבר כתוב, שהקורבן חטאת צריך לעשות לשמה בכל העבודות, כל עשיותיו יהיו לשמה. ברגע שכתוב פעמיים שצריך לעשות לשמה, את כל העבודות לשמה ושזה לא יהיה שינוי קודש, זה בא לומר שלא רק זה שלכתחילה צריך שהעבודה תהיה לשמה, אלא הם עשו את זה שלא לשמה זה יהיה פסול. מצוין, אבל עד לכאן למדנו בשינוי קודש. שינוי בעלים מנהלן, מאיפה נלמד שגם בשינוי בעלים לכתחילה צריך שיהיה לשמה, ואם לא היה לשמה זה יהיה פסול. אומרת הגמרא, אמר אבונה בריד רב יהושע, לומדים את זה מהוו של חטאתו, חטאת חטאתו, לומדים מזה ש... צריך גם בשינוי בעלים שזה יהיה לשמה. שואלת הגמרא, מה תקיפלה רבינה? אלא מעתה עולת עולתו מהי דרשת בי? אם הוו המיותרת זה ריבוי, אז הרי בהמשך הפסוק, חטאתו כתוב גם עולתו. מה תעשה מהוו של עולתו? אומרת הגמרא, רגע, כתוב שם גם מנחתו ונסקו. אז אם רבינה מנסה להבין מה לומדים מהוו המיותרת בעולתו, למה הוא לא לומד את זה גם על מנחתו ונסקו? ולרבינה, מנחת מנחתו, נסך נסקו מהי דרשת בי? אומרת הוא היה טוב, זה לא היה לו שאלה, מכיוון שזה יש לו כבר מה לדרוש מהוו של מנחתו ונסקו. ההוא מבא אליהם מנחתם ונסקיהם בלילה, מנחתם ונסקיהם אפילו למחר. בחג הסוכות יש הרבה פעמים שכתוב, הקורבנות מנחתם ונסקיהם. כתוב שם כמה פעמים את המילים מנחתם ונסקיהם. לומדים מזה שהקורבן, מתי היו מקריבים אותו? רק ביום. אבל את המנחות של הקורבן, את המנחה שהיו שמים סולת, רווחה, כל הסוגי המנחות, שהם מביאים יחד עם הקורבן, אותו דבר את הניסוך, יין או מים, שהם מביאים יחד עם הקורבן, לא היו חייבים לעשות את זה דווקא ביום. לכתחילה באמת היו צריכים לעשות ביום, אבל בדיעבד, אם לא הספיקו, היה אפשר לעשות את זה בלילה. ולא רק בלילה, אלא גם למחרת. מזה שכתוב פעמיים, מנחתם ונזקיהם, ועוד פעם כתוב מנחתם ונזקיהם, לומדים מזה שזה יכול לעשות גם כן למחרת. גם בלילה וגם למחרת. אותו דבר גם כאן, לגבי חטאת, מזה שכתוב וו, במנחתו וו בבניסקו, לומדים שזה יכול גם כן לעשות המנחות והנסחים למחרת. טוב, אבל עדיין מה שקשה זה עולתו. למה כתוב וו נוספת? זה הרי מיותר. זה שאלה אחת. אלא עולת עולתו מהי דרשת בהו. אחד, ותו מגמרי מהדדי, וכי אפשר ללמוד בכלל חטאת רגילה מחטאת של נזיר. עכשיו, מכאן ולאבא, הגמרא קוראת לחטאת רגילה חטאת חלב. מה זה חטאת חלב? זה חטאת רגילה. הרי אחד מהעבירות שמביאים על זה קורבן חטאת, זה אדם שאוכל חלב בשוגג, סוג של שומן, במקומות מסוימים בבהמה, שמי שאוכל אותם חייב קורבן חטאת. אם זה במזיד הוא חייב קרת, אבל אם זה בשוגג הוא יהיה חייב קורבן חטאת. עכשיו, אומר רש"י, מכיוון שהחלב היה מצוי בבתים של יהודים, כי מותר הרי להשתמש עם חלב, לאכול אסור, אבל להדליק עם זה נר וכדומה, זה הרי לא אסור בהנאה, זה רק אסור באכילה. אז היה מצוי שבהבנות הרבים היו אנשים נכשלים לאכול חלב. אז לכן החטאת המצויה הייתה חטאת חלב, אז קראו לזה חטאת חלב. ובכן, החטאת חלב וחטאת נזיר, אי אפשר ללמוד אותם אחד מהשנייה, כי הם לא דומים. למה הם לא דומים? אומרת הגמרא, חטאת חלב מחטאת נזיר לא גמרה. אי אפשר ללמוד חטאת חלב מחטאת נזיר, למה? שכן יש עם אדמים אחרים. חטאת נזיר זה הרבה יותר חמור מחטאת חלב. הרי נזיר לא מביא רק קורבן חטאת, הוא מביא עוד קורבנות ביחד עם הקורבן חטאת, כשהוא רוצה לתאר מנזירותו. לעומת זאת, מי שאכל חלב, הוא מביא רק קורבן חטאת, אז הרבה יותר קל. אז זה שבחטאת נזיר צריך לכוון לשמה, אולי זה בגלל שזה כל כך חמור. אתה רואה, מביאים גם עוד קורבנות. לכן צריך לכוון לשמה. אבל בחטאת חלב, הרי לא צריך להביא עוד קורבנות, אז אולי גם לא צריך לכוון לשמה. אז אם כן, אי אפשר ללמוד חטאת חלב מחטאת נזיר. גם חטאת נזיר אי אפשר ללמוד מחטאת חלב. אומרת הגמרא, חטאת נזיר מחטאת חלב לא גמרה, שכן קראת. מה, אתה רוצה ללמוד חטאת נזיר מחטאת חלב? מה הדמיון ביניהם בכלל? הרי חטאת חלב זה הרבה יותר חמור מחטאת נזיר. חטאת נזיר, מה הוא רק יעשה בשביל שיהיה חייב קורבן חטאת? הוא לא יהיה חייב קראת. ישתה יין. יתאמה למתים. הוא לא יהיה חייב אבל קראת. כל שכן פה, שהוא בכלל לא תימת עצמו, והוא לא רק, סך הכל צריך להביא חטאת על זה שהוא צייר את עצמו מהיין, כן? לפי דעה אחת במסכת נזיר. אז מה כל כך חמור בחטאת הזאת? לעומת זאת, חטאת חלב. אם זה היה במזיד, הוא היה חייב קראת. זה הרבה יותר חמור. בגלל זה צריך שזה לשמה. אז אם היה כתוב בחטאת חלב שזה צריך להיות לשמה, לא היינו לומדים לחטאת נזיר שצריך להיות לשמה, מכיוון ששם זה יותר קל. אז אם כן, אי אפשר ללמוד לא חטאת נזיר מחטאת חלב, ולא חטאת חלב מחטאת נזיר. אלא אמר רבא, נו, אם אי אפשר ללמוד חטאת חלב מחטאת נזיר, אז מאיפה כן נלמד? אומרת הגמרא, אתיה מחטאת מצורה. הרי גם מצורה, אחד מהקורבנות שמביא כשרוצה לתאר מצרעתו, הרי מצורה שנראה לו נגע צרעת בגוף, יש לו תהליך שלם עד שהכהן מחליט שהוא טמא, ואחר כך כשרוצה לתאר חלק מהתהליך של התארה, הוא צריך להביא קורבן, כמה קורבנות, בין היתר קורבן חטאת. עכשיו, הקורבן חטאת הזה, אם זה צריך להיות לשמה, אפשר ללמוד גם לחטאת רגילה שהיא צריכה להיות לשמה. בוא נלמד מחטאת מצורה לחטאת רגילה. אומרת הגמרא, נלמד מחטאת מצורה. דכתיב, עשה הכהן את החטאת שיהיו כל עשיותיו לשם חטאת. בחטאת מצורה כתוב פסוק שהקורבן צריך להיות לשם חטאת. אז אולי נלמד גם לחטאת רגילה שצריך שזה יהיה לשמה. אומרת הגמרא, מצוין. והשכחן שינוי קודש, למדת מפה שצריך שזה יהיה לשם חטאת ולא לשנות את הקודש לשם קורבן אחר. אבל שינוי בעלים מנהלים, מאיפה נלמד שאם שחטו קורבן חטאת לשם שמעון, שהקורבן היה שייך לראובן, מאיפה לומדים שזה פסול? אמר קרא וחיפר על המתאר וגומר, על המתאר זה ולא על המתאר חברו. בחטאת מצורה כתוב שהקורבן חייב להיות וחיפר על המתאר. זה שהביא את הקורבן. אם זה ראובן, צריך לשחוט את זה לשם ראובן, לא לשם שמעון. אז אותו דבר גם נלמד מחטאת מצורה לחטאת חלב, שזה חייב להיות דווקא לשם אותם בעלים שהביאו את החטאת, ולא לשם מישהו אחר. שואלת את הגמרא, מה אתה רוצה ללמוד חטאת חלב מחטאת מצורה? אי אפשר ללמוד ביניהם בכלל. והקטי מילפה מהדדי, וכי אפשר ללמוד חטאת מצורה, חטאת חלב מחטאת מצורה, או חטאת מצורה מחטאת חלב? חטאת חלב מחטאת מצורה לא ילפה. אי אפשר ללמוד חטאת חלב מחטאת מצורה, כי הם לא דומים. חטאת מצורה הרבה יותר חמור מחטאת חלב. למה? שכן, יש עם אדמים אחרים. מה, כשאדם הוא רוצה לתאר מצרעתו, רק מביא קורבן חטאת, מביא עוד קורבנות ביחד איתו, והוא שוחט, והוא זורק עוד דמים בתור כפרה, בתור קורבנות. אז אם כן, יכול להיות שבגלל שהוא צריך להביא עוד קורבנות, לכן זה כל כך חמור, והחטאת שהוא מביא צריך להיות לשמה. אבל למה זאת חטאת חלב, הרי מביאים רק קורבן חטאת, אז זה לא כל כך חמור. אז אולי נאמר שזה לא חייב להיות לשמה. אותו דבר גם להפך. חטאת מצורה מחטאת חלב לא גמרה שכן קראת. גם חטאת מצורה אי אפשר ללמוד מחטאת חלב, כי חטאת חלב זה יותר חמור. חטאת חלב יותר חמור מחטאת מצורה. למה? כי חטאת חלב, על איזה עבירה מביאים את הקורבן? על עבירה שאם היו עושים את זה במזיד היו חייבים קראת. לעומת זאת חטאת מצורה, אין פה שום קריטות. גם היה מצורה, בסדר, הוא לא יהיה חייב קראת. אז אם כן, זה יותר קל. אז יכול להיות שגם אם בחטאת חלב צריך שיהיה לשמה, אז עדיין לא אומר שגם בחטאת מצורה יצטרך להיות לשמה. טוב, אומרת הגמרא, באמת אי אפשר ללמוד חטאת חלב, לא מחטאת נזיר ולא מחטאת מצורה. אז אולי נלמד משתיהם ביחד. אולי נלמד חטאת חלב גם מחטאת נזיר וגם מחטאת מצורה. אומרת הגמרא, חדא מחדא לא אתיה. תי תי אחד, המתאר תי. במקום שנלמד אחד מאחד, חטאת חלב מחטאת נזיר או מחטאת מצורע, בוא נילון, משתיהם ביחד, מתאר תי, משתיהם ביחד. אומרת הגמרא, זה אי אפשר. למה? בהי לא לכתוב. איפה אתה רוצה שלא יהיה כתוב שצריך להיות לשמה? לא לכתוב רחמנה בחטאת חלב ותיתה מהנח, שלא יהיה כתוב בחטאת חלב. צריך שזה יהיה לשמה, ונלמד את זה אולי מחטאת נזיר וחטאת מצורע, זה אי אפשר להיות. למה? מה להנח שכן יש עם דמים אחרים? גם בחטאת נזיר וגם בחטאת מצורע, היו מביאים ביחד עוד קורבנות, לא רק קורבן חטאת. לעומת זאת חטאת חלב, רק קורבן חטאת היו מביאים, אז הרבה יותר קל. אז גם אם בחטאת נזיר וחטאת מצורע צריך לכוון לשמה, זה עדיין לא אומר שגם בחטאת חלב יצטרכו לכוון לשמה, כי חטאת חלב יותר קל מהם, כי הרי זה בא קורבן אחד ולא עוד קורבנות. וגם לא לכתב רחמנה בחטאת נזיר ותיתה מאנח, אז מה תגיד שיהיה כתוב בחטאת חלב ובחטאת מצורע ונלמד לחטאת נזיר גם? ואתה גמרא, זה גם כן אי אפשר. למה? כי מה להנח שכן אין להם שאלה. גם בחטאת חלב וגם בחטאת מצורע אי אפשר להתיר את החלב או את המצורע. לעומת זאת בחטאת נזיר, נזיר שקיבל עליו נזירות ובסוף הנזירות הוא צריך להביא קורבן. חטאת ועוד קורבנות. הוא יכול להגיע לחכם ולהגיד לו, הרב, כשקיבלתי את הנזירות לא לקחתי בחשבון שיהיה לי שבע ברכות של אחד מהילדים או משהו אחר שנצטרך לשתות יין. לא ידעתי מזה. ואז הרב אומר לו, אם כן, הנזירות שלך מותרת. ברגע שהנזירות שלו מותרת, אז גם הקורבן הוא לא צריך להביא. אז אם ככה, חטאת נזיר היא יותר קלה מחטאת חלב וחטאת מצורע, כי אפשר להתיר את כל הנזירות ואז גם החטאת תהיה מותרת. אז אם כן, זה שבחטאת מצורע ובחטאת חלב חייבים לשמה, אי אפשר ללמוד גם לחטאת נזיר שיהיו חייבים לשמה, כי חטאת נזיר זה יותר קל, כי הרי אפשר להתיר את הנזירות. אלא אומרת הגמרא, אז אולי נאמר, לא לכתוב רחמנה בחטאת מצורע ותיתה מאנח. אולי שיהיה כתוב חטאת נזיר וחטאת חלב, ונלמד לחטאת מצורע גם, בשמה צריך שיהיה כתוב גם בחטאת מצורע. תרץ את הגמרא, מה להנח שכן אין באים בדלות? חטאת מצורע יש לו כולה שאין אותה בחטאת חלב וחטאת נזיר. למה? מצורע, אם יש לו כסף, הוא מביא בהמה לחטאת. אבל אם אין לו כסף, הוא יכול גם להביא תור או גוזל מעופות. הוא יכול להביא בהמה, הוא יכול להביא קורבן יותר זול. הוא בא בדלות, מורידים את התעריף של הקורבן. אז אם כן, אתה רואה שמקלים בקורבן של מצורע, אז אולי גם נקל שאם זה לא היה לשמה, זה יהיה כשר. מי אמר שאם בחטאת חלב ובחטאת נזיר חייב שזה יהיה לשמה, אז גם בחטאת מצורע צריך שזה יהיה לשמה. אז אם כן, גם חטאת מצורע לא יכול ללמוד מחטאת נזיר וחטאת חלב. נו, אלא, מאיפה נלמד באמת לשמה בקורבן חטאת, בשאר הדברים שחסר לנו עליהם לימוד, בשינוי קודש לעכב ובשינוי בעלים, שלוש עבודות גם למצווה וגם לעכב, מאיפה נלמד? אומרת הגמרא, אלא אמר קרא. זאת התורה לעולה ולמנחה וגומר. יש פסוק שמפרט את כל סוגי הקורבנות ומקיש אותם, דהיינו עושה אותם יחד, את כל הקורבנות. ההמשך של הפסוק שם כתוב, ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים, מקישים קורבן חטאת לקורבן שלמים. לקורבן שלמים כבר למדנו בדף ד' שהוא חייב להיעשות בכל ארבע עבודות שלו לשמה, וגם שינוי קודש וגם שינוי בעלים. אומרת הגמרא, הקישו הכתוב לשלמים, הפסוק הקיש את קורבן חטאת לקורבן שלמים. מה שלמים? בין שינוי קודש, בין שינוי בעלים, בין כשחושבים על הקורבן שלמים, שיהיה לשם קורבן אחר, משנים את הקודש, שזה לשם תודה או לשם חטאת, אז זה, לא, זה אסור למצווה שמכתחילה צריך לכוון לשם אותו קורבן ולא לשם קורבן אחר. ובין בשינוי בעלים, שראובן שהביא קורבן שלמים, יש מצווה לכוון שזה לשם ראובן ולא לשם שמעון. הפחתת בין שינוי קודש, בין שינוי בעלים, לשמן, למצווה. גם בקורבן חטאת לומדים שצריך לכוון לשם קורבן חטאת ולשם ראובן שהביא את הקורבן חטאת ולא לשם מישהו אחר. וככה המצווה היא מלכתחילה. אילכך, מצווה משלמים. אז אם כן, יש לנו מקור לזה שיש מצווה מלכתחילה לכוון כשמקריבים קורבן חטאת שזה יהיה לשמה, לומדים את זה מקורבן שלמים, מהיקש לשלמים. מה עושים עם כל הפסוקים שלמדנו עד עכשיו, שמהם לומדים שצריך להקריב קורבן חטאת לשמה? אז אם כן, אומרת הגמרא, ואנך קראי לעכב. שאר הפסוקים אנחנו לומדים מזה שזה מעכב, שאם שחטו את החטאת לשם קורבן אחר זה פסול, או ששחטו את הקורבן לשם מישהו אחר שהוא לא הקדיש את הקורבן, אז זה יהיה פסול. עכשיו, פה צריך לשים לב. כל שתי השינוי, שינוי קודש ושינוי בעלים, בכל הארבע העבודות, בין בשחיטה, בין בקבלה, בין בהולכה ובין בזריקה, למדנו שמצווה לעשות את זה לשמה. כן? יש מצווה להתחיל לעשות את זה לשמה. עכשיו, מאיפה לומדים את זה? מיקש לקורבן שלמים. עכשיו, לעכב, בשביל זה צריך תוספת של פסוקים. מאיפה לומדים בקורבן חטאת לעכב? אז ככה, בשינוי קודש זה לא שאלה. כי בשינוי קודש למדנו בתחילת הדף, לכל ארבע עבודות למדנו מקור לזה שזה חייב להיות לשמה. וברגע שזה כתוב שתי מקורות, אז כבר אמרנו שברגע שזה כתוב פעמיים, זה אומר שזה מעכב. אם פעם אחת לומדים את זה מיקש, ופעם אחת לומדים את זה מלימוד, אז יש פה שתי לימודים אם כן. וכשזה כתוב פעמיים, זה אומר שזה מעכב וזה חייב להיות לשמה. עכשיו, לגבי שינוי בעלים, אז בזריקה, באמת יש לנו מקור שזה מעכב. אבל בשאר העבודות אין לנו הרי לכאורה מקור שזה מעכב. אז רש"י מסביר, זה כתוב, זה גם פה וגם לכל אורך הלימודים שלמדנו עד עכשיו, תמיד שזה בעצם היה אמור להיות כיסוי מלא לכל הלשמה, בין שינוי בעלים, בין שינוי קודש. תמיד שצריך להיות כיסוי מלא, תמיד רש"י אומר דבר כזה. אומר, הרי ברגע שאתה מקיש קורבן חטאת לקורבן שלמים, מה זה אומר? שהם דומים. אז בקורבן שלמים, הרי כל העבודות הם באותו מצב. דיינו, בקורבן שלמים, כל העבודות חייב שזה יהיה לשמה. אבל בדיעבד, אם לא חייבנו לשמה, אז זה קשר. נכון? זה רק למצווה צריך להיות לשמה. אבל בדיעבד, אם זה לא היה לשמה, זה קשר. אין שום עבודה בקורבן שלמים שזה מעכב לשמה. אותו דבר גם לגבי חטאת. ברגע שאתה מקיש אותו לשלמים, הוא דומה לשלמים. אז גם אצלו, כל העבודות צריכים להיות באותו הרמה. אם יש עבודה אחת בקורבן חטאת שחייבת להיות, ואם לא עשו אותה זה מעכב והקורבן פסול, אז בכל העבודות זה מעכב. בין בשחיטה, בין בזריקה, בין בקבלה, בין בהולכה. אז מכיוון שבזריקה למדנו שזה מעכב בשינוי בעלים, אז ככה גם בכל העבודות זה מעכב בשינוי בעלים. אם כן, יש לנו פה קומפלט את כל הלימודים על חטאת, שזה חייב להיות לשמה, ואם זה לא היה לשמה זה מעכב, בין בשינוי בעלים, בין בשינוי קודש, בכל הארבע העבודות. מצוין. אבל עד לכאן למדנו בחטאת שנמצא בתוך הכלל. בתוך הקבוצה שכתובה בקורבן חטאת הרגיל. יש ארבע קורבנות חטאת שכתובים במקום אחר. זה חטאת של עבודת כוכבים. אדם חלילה עבד עבודת כוכבים בשוגג, צריך להביא קורבן חטאת. ויש עוד שלוש חטאות שזה נקרא קורבן עולה ויורד, כי זה עולה לפי המעמד הפיננסי, לפי המעמד הכלכלי של האדם, אם הוא עשיר או עני. אם הוא עשיר הוא מביא בהמה, ואם הוא עני הוא מספיק לו להביא עוף. זה כולל בתוכו שלוש קורבנות, תכף נראה בגמרא, שגם בקורבנות חטאת האלה לא כתוב, הם לא כתובים ביחד עם הקורבנות חטאת האחרים. מאיפה נלמד גם ששם צריך שזה יהיה לשמה, ואם לא יקריבו לשמה, שזה מעכב. זה מה שעכשיו בגמרא בא לשאול. והשכחן חטאת חלב, עד לכאן למדנו מקור לקורבן חטאת רגיל, חטאת חלב, שזה מעכב, צריך שזה יהיה לשמה. דכתיב בלחטאת, כי כתוב שם את כל הקורבנות, רש"י אומר לאו דווקא לחטאת, כתוב כל הלימודים שזה חייב להיות לשמה. אבל חטאת דעבודת כוכבים, אדם בשוגג עבד עבודה זרה, דשמיעת הכל, אחד בא לחבר שלו, אומר לו, אתה ראית איך שהלוויתי כסף לפלוני, נכון אתה ראית? הוא לא שילם לי, בוא תעיד לי בבית דין שאתה ראית איך שהלוויתי לו כסף, והוא משקר ואומר, לא ראיתי. זאת אומרת, תשבע לי שלא ראית, והוא נשבע לו שהוא לא ראה. ואחר כך הוא בא לבית דין והוא מודה, כן ראיתי. אז צריך להביא קורבן חטאת. זה נקרא חטאת דשמיעת קול. כי כתוב שם, ושמע קול עלה, ושמע קול שבוע. ביטוי שפתיים. זה הכוונה, אדם שנשבע לשקר בשוגג. למשל, הוא אומר, לא אכלתי. הוא נשבע שלא אכל. ובסוף מתברר שהוא כן אכל, צריך להביא קורבן חטאת. זה נקרא קורבן חטאת של ביטוי שפתיים. טומאת מקדש וקודשיו. אדם נכנס לבית המקדש בטומאה, בשוגג, הוא לא ידע שהוא טמא, הוא נכנס לבית המקדש. או שהוא אכל בשר של קורבנות, למשל קורבן פסח. הוא אכל את זה והוא לא ידע שהוא טמא. הוא שכח, בסוף התברר לו שהוא היה טמא. אז צריך להביא קורבן חטאת של טומאת מקדש וקודשיו. זה לא כתיב בו, הם לא כתובים בתוך החטאת חלב, שם לא כתוב שצריך להיות לשמה. מנהלן, מאיפה לומדים, שגם הם צריכים להיות לשמה, ואם לא עשו לשמה זה מעכב, וזה פסול הקורבן חטאת. אומרת הגמרא, נחלק את זה לשתיים. חטאת זה עבודת כוכבים, עטיה מחטאת חלב. חטאת עבודת כוכבים, שאם הוא היה עובד עבודה זרה במזיד, הוא היה חייב קראת. אז אם כן הוא דומה לחטאת חלב, שגם חטאת חלב זה קראת, אז אפשר ללמוד אותם, כמו שחטאת חלב חייב שיהיה לשמה, ואם זה לא היה לשמה זה מעכב, ככה גם חטאת של עבודה זרה חייב שיהיה לשמה, ואם זה לא היה לשמה זה מעכב. שאר שלושת הקורבנות חטאת של עולה ויורד, כמו שקראנו להם, שהם חייבים להביא קורבן וזה עולה ויורד לפי המצב הכלכלי שלהם. אומרת הגמרא, אנך כולהו, אנך כולי, כל הקורבנות האחרים, עטיין במאה הצד, לומדים אותם בצד השווה, מהצד, שלוקחים חטאת חלב, אומרים, אמנם הוא לא דומה לגמרי לשאר הקורבנות חטאת שהבאנו, אבל מצד שני, גם חטאת נזיר וגם חטאת מצורה לא דומה לחטאת חלב. מה אתה אומר, שחטאת חלב חייב קראת, אבל חטאת נזיר וחטאת חלב גם, חטאת נזיר וחטאת מצורה גם כן לא חייב קראת, ובכל זאת אתה רואה שהוא, חייב שהחטאת תהיה לשמה. אז אם כן אותו דבר גם בשאר החטאות הם חייבים להיות לשמה. אז אתה תגיד, טוב, הם מביאים איתם עוד קורבנות, לכן הם צריכים שיהיה לשמה, אבל חטאת חלב לא מביא איתו עוד קורבנות, אבל חטאת, מה שאמרנו, של עולה ויורד, טומאת מקדש וקודשה, ביטוי שפתיים ושמיעת הכל, לא מביאים איתם עוד קורבנות. אז על זה אנחנו מיד אומרים, חטאת חלב תוכיח, שגם היא לא מביאה עוד קורבנות, ובכל זאת היא צריכה להיות לשמה. וכן על זה הדרך, אתה גם לא יכול ללמוד חטאת חלב, מה תגיד, חטאת חלב וחטאת מצורה, הם שתיהם, יש להם חומרה שאי אפשר להתיר את הנדר. לעומת זאת, שבועת ביטוי אפשר להתיר את הנדר, אבל על זה יוכיח חטאת נזיר, שגם חטאת נזיר אפשר להתיר את הנדר, ובכל זאת צריך לכוון לשמה. מה תגיד? חטאת חלב וחטאת נזיר, יש להם חומרה שהם הם לא באים בדלות, דיינו, הם תמיד מגיעים באותו רמה של קורבן, תמיד צריך להביא בהמה. לעומת זאת, בקורבן עולה ויורד אפשר להביא לפעמים בהמה יותר, אפשר לפעמים להביא אוף. טוב, אז פה יש לי ראיה מחטאת מצורה, שהוא גם כן בא בדלות, ובכל זאת צריכים לכוון לשמה. אז לומדים מהצד השווה בכולם, שהם כולם קורבנות חטאת, וזה לא משנה מה הקריטריונים שלהם, תמיד בסופו של דבר צריך לכוון לשמה, ככה גם שאר הקורבנות האלה צריכים לכוון בהם לשמה, ואם לא כיוונו בהם לשמה, זה מעכב. מצוין. עכשיו אנחנו עוברים לעניין אחר לגמרי, עניין קורבן פסח. אז ככה, במשנה למדנו שקורבן פסח, אם שוחטים אותו שלא לשמו, אז אם זה פסח בזמנו, פסול. מכאן אנחנו מגיעים לעולם מופלא של קורבן פסח. בקורבן פסח יש הלכה מאוד מאוד נדירה ומופלאה. כשאתה לוקח קורבן פסח באמצע השנה, לא בי"ד בניסן, אתה שוחט אותו לשם שלמים, במילים אחרות, אתה שוחט אותו שלא לשמו, לא לשם פסח, זה קשה. וכאן אנחנו נלמד בעזרת השם מה המקור לזה שפסח שלא לשמו קשר. אומרת הגמרא, תנו רבנן, פסח בזמנו, כשהקורבן פסח שוחטים אותו בי"ד בניסן בין הארבעים, בזמנו, לשמו קשר, שחטת אותו לשם פסח, הוא קשר. שלא לשמו, פסול. המשנה אומרת, הפסח בזמנו ששחטו שלא לשמו, פסול. בשאר ימות השנה, קורבן פסח באמצע השנה, שהוא הופך להיות שלמים, כן? לשמו פסול, אם אתה שוחט קורבן פסח באמצע השנה לשם פסח הוא פסול, כי הוא צריך להיות לשם שלמים. שלא לשמו כשר, דווקא אם אתה שוחט אותו שלא לשם פסח, אז הוא הופך להיות כשר. עכשיו, אם אתה שוחט אותו לשם שלמים, ודאי שהוא יהיה כשר, כי הרי פסח בשאר ימות השנה הוא קורבן שלמים. אבל גם אם אתה שוחט אותו לשם עולה, הוא הופך להיות שלמים. לשם חטאת, הוא הופך להיות שלמים. קורבן פסח, משהו פלאי. כל דבר שתשחוט אותו לשם, כל קורבן שרק תשחט, הוא יהפוך להיות קורבן שלמי. אומרת הגמרא, מאיפה המקור של זה? מינן מילי. לפני כן הגמרא מביאה סימן שזה למעשה אותיות של השמות של החכמים שמבארים את כל הסוגיה פה עד סוף דף ת' עמוד א', אז הסימנים הם שלא כבייצן ממהר בצע בסימן. זה שמות של חכמים. סימנים של שמות של חכמים. על כל פנים, מינן מילי, מאיפה לומדים שפסח בשאר ימות השנה ששחטה שלא לשמה כשר. אמר אבוה דשמואל אמר קרא. הפסוק אומר, ואם מן הצון יהי לזבח שלמים. ואם מן הצון קורבנו לזבח שלמים להשם. לומדים מזה ככה. דבר הבא מן הצון. איזה קורבן בא מהצון? כבשים, אוגדאים, תלה אוגדי. זה קורבן פסח, הוא בא מהצון. אם מן הצון קורבנו יהיה לזבח שלמים. קורבן פסח הופך להיות זבח שלמים. מתי? בשאר ימות השנה. זה לא יכול להיות בפסח, ודאי לא יהיה שלמים. בי"ד בניסן. בשאר ימות השנה הוא הופך להיות זבח שלמים. זה מה שהוא לומד. דבר הבא מן הצון יהיה לזבח שלמים. שואלת הגמרא, אימה, שלמים אין, מידי אחרינה לא. אולי נגיד שאם שחטו קורבן פסח באמצע השנה לשם שלמים, זה יהיה שלמים. אבל אם שחטו קורבן פסח לשם עולה, אולי זה יהיה פסול וזה לא יהיה לשם שלמים. אומרת הגמרא, אמר רב אילה, אמר רבי יוחנן, לזבח, כתוב לזבח שלמים, לזבח לרבות כל זבח. זה בא לרבות גם אם שחטו קורבן פסח לשם חטאת, לשם עולה, לשם קורבן אחר, זה גם יהיה כשר וזה יכול להיות קורבן שלמים. שואלת הגמרא, אימה, כל דשחית להווה כמותה. זה שכתוב לזבח, אולי נרבה שכמו ששוחטים פסח בשאר ימות השנה לשם שלמים, זה הופך להיות שלמים, ככה גם אם שוחטים פסח בשאר ימות השנה לשם עולה, זה יהיה עולה, קורבן פסח יהפוך אולי להיות קורבן עולה. אומרת הגמרא, אי הווה כתיב לשלמים וזבח כדי כאמרת. אם היה כתוב באמת לשלמים וזבח, הייתי אומר שהקורבן שבא מהצון יכול להיות או לשלמים או לזבח. הוא יכול גם להיות לקורבנות אחרים. אם שחטו אותו לשם שלמים, הוא יהיה שלמים. שחטו אותו לשם עולה, הוא יהיה עולה. לשם חטאת, יהיה חטאת. אז אם זה באמת היה כתוב בצורה כזאת, אז אתה צודק. אבל השתא, לא כתוב ככה. תכתיב לזבח שלמים. לומדים מזה, לכל זבח שרק תשחט את הפסח לשם אותו זבח, זה יהפוך להיות שלמים. לזבח שלמים. לכל דשחית לי שלמים להווה. לכל מטרה שתשחוט את הקורבן פסח בשאר ימות השנה, זה יהפוך להיות קורבן שלמים. אומרת הגמרא, אימה, לזבח כלל, שלמים פרט, כלל הוא פרט, אין בכלל, אלא מה שבפרט. אחד מהי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם זה כלל הוא פרט, שהתוצאה של זה הוא שכשכתוב בתורה לשון כללית ואחר כך לשון מפורטת יותר, זה נקרא כלל הוא פרט, אז הלשון הכללית מתבטלת ומתייחסים רק לפרט. אין בכלל אלא מה שבפרט. אז אם ככה נאמר, שפסח ששחטו אותו לשם שלמים, כתוב לזבח זה כלל, כתוב שלמים זה פרט, אז דווקא פסח ששחטו אותו לשם שלמים זה יהיה כשר, אבל אם שחטו אותו לשם קורבן אחר זה יהיה פסול, כי אין בכלל אלא מה שבפרט, דווקא אם שחטו את הפסח לשם שלמים זה יהיה כשר. שלמים אין מידי אחרינה, לא. מתרצת הגמרא, להשם הדר וכלל, הפך פה להיות כלל ופרט וכלל, למה? כי כתוב לזבח שלמים להשם. זבח, איזה זבח? כל הזבחים, זה כלל, זה דבר שכולל. שלמים פרט, דווקא קורבן שלמים. להשם, כל סוגי הדברים שאתה מקריב להשם, זה עוד פעם כלל. כלל הוא פרט הוא כלל משנה לגמרי את התוצאה. ברגע שכתוב לשון כוללת ולשון מפרטת ולשון כוללת, אז התוצאה היא, היא התדן, אלא כאין הפרט. זאת אומרת, מרבים כל דבר שדומה לפרט שכתוב באמצע. אז מה אנחנו נרבה תכף הגמרא תגיד. אבל הגמרא קודם כל אומרת שאי אפשר בכלל ללמוד פה כלל ופרט וכלל. למה? כי להשם לא דומה למילה זבח. כי זבח מרבה רק קורבנות, בהמות. לעומת זאת, כן, זבחים זה בהמות. לעומת זאת להשם זה כל דבר שתקריב להשם. עופות או אפילו מנחות. כל דבר שאתה מקריב לשם השם. אז אם כן, זה כלל ופרט וכלל, אבל הכללים הם לא סימטריים, הם לא אותו דבר. כלל אחד מרבה רק קורבנות וכלל אחד מרבה גם עופות וגם מנחות, אז זה לא אותו דבר. אומרת הגמרא, מה תקיף לה רבי יעקב מנהר פקוד, מהמקום שנקרא נהר פקוד, הלא דמי כלל לבטרה לכלל לקמה, הרי הכלל האחרון לא דומה לכלל הראשון. למה? כלל הקמה, הכלל הראשון שכתוב זבח, זה רק קורבנות. מרבה זבחים ותולו, זה מרבה רק זבחים, רק קורבנות, ולא דבר אחר. שום דבר אחר לא. כלל הבטרה, לעומת זאת, הכלל השני שכתוב בו להשם, זה בא לרבות כל דה להשם, ואפילו לעופות, ואפילו למנחות, כל דבר שאתה מקריב להשם, אז הכלל הראשון והכלל השני הם לא אותו כלל. אומרת הגמרא, טוב, זה לא מעכב כזה כלל ופרט וכלל, גם אם הכלל הראשון והכלל האחרון הם לא דומים, התנא דבי רבי ישמעאל לומד בצורה כזאת כלל ופרט וכלל. התנא דבי רבי ישמעאל בכלל לא פרט הדריש כאי גוונה, כלל ופרט, כאי גוונה, כן? הוא כן דורש בצורה כזאת כלל ופרט וכלל. אז מה באמת נרבה מהכלל ופרט וכלל הזה? אומרת הגמרא נרבה ככה. כלל ופרט וכלל יהיה את הדן אלא כן הפרט. ברגע שיש לי כלל, פרט ואחר כך עוד פעם כלל, אז אני מרבה כל דבר שדומה לפרט. מה דומה פה לפרט? מה הפרט? מפורש שהוא שלא לשמו וקשר. הרי ברגע שיש לך פה קורבן פסח ושחטו אותו לשם הפרט, לשם השלמים, זה הופך להיות שלא לשמו, כי הרי השלמים פה זה לא לשמו של הפסח. והדבר הזה הבא מן הצון, שחטו אותו לשם שלמים. קורבן פסח שחטו לשם שלמים. זה שלא לשמו, ובכל זאת זה קשר, אז כל דבר שהוא שלא לשמו יהיה קשר, גם אם שחטו קורבן פסח לשם עולה, לשם חטאת, לשם תודה, זה יהיה קשר. אומרת הגמרא, אם הפרט מפורש, דבר הבא בנדר ובנדבה, אף כל הבא בנדר ובנדבה, אתה אומר שצריך לרבות כל דבר שדומה לפרט, הפרט הוא שקורבן שלמים. אתה יודע שקורבן שלמים, אין דבר כזה בן אדם שהתחייב, שחייב להביא קורבן שלמים בגלל איזה מעשה שהוא עשה. לא, קורבן שלמים זה נדר, אדם נדר, אני רוצה להביא קורבן שלמים, הוא מקבל עליו להביא קורבן שלמים, הוא נודב את אחד מהבהמות שלו שתהיה קורבן שלמים. אבל לעומת זאת, יש קורבנות שאתה לא יכול לנדור פתאום, אני רוצה לנדור חטאת. אדם שהתחייב חטאת מביא, מי שלא התחייב לא יכול להביא. אז אולי נרבה רק דברים שאפשר לנדור מרצון את הטוב, בתור מחווה. רק את זה יהיה אפשר להקריב קורבן פסח לשם אותו דבר, כמו שלמים, או דבר שדומה לשלמים, עולה. אבל לא שאר הקורבנות האחרים שהם באים בחובה, זה מה שאומרת הגמרא, זה יבוא לרבות, עולה ושלמים אין, דווקא אם שחטו קורבן פסח לשם עולה או לשם שלמים, אז באמת כן, באמת יהיה אפשר שזה יהיה קשר אפילו שזה שלא לשמה. אבל חטאת ואשם, אבל אם הוא שוחט קורבן פסח לשם חטאת או לשם אשם, הוא שעושה את שאר העבודות לשם חטאת או לשם אשם, לא, אולי נאמר שזה יהיה פסול. אומרת הגמרא, אז באמת אי אפשר ללמוד כלל ופרט וכלל, בשביל לרבות שקורבן פסח שלא לשמו יהיה קשר. למה? כי אם אתה לומד את זה משלמים, אז אתה צריך לרבות רק דבר שדומה לשלמים, ושלמים זה דבר שבא בנדר ובנדבה, ולא בחובה. אז לא תוכל לרבות שאם מקריבים קורבן פסח לשם חטאת, שהוא בא בחובה, זה יהיה קשר. אלא אומרת הגמרא, באמת לא לומדים מכלל ופרט וכלל, אלא מאיפה כן לומדים? מריבוי. אלא, לזבח ריבויה הוא. המילה לזבח, שכתובה לזבח שלמים, היא פשוט מיותרת ומרבה כל סוגי הקורבנות. לזבח ריבויה הוא. אז אם כן, זה מרבה שכל קורבן פסח ששוחטים לשם קורבן אחר, לא משנה איזה קורבן, הקורבן פסח הזה, אם זה בשאר ימות השנה, יהיה כשר.